נלמד היום בעזרת שנברך עירובין דף א', אני אקדים ואומר, יש הרבה שואלים מהי אותה גמרה, אותה מהדורה שמזכיר כל פעם את הציורים שבתוכה. ובכן, זו מהדורת מאורות דף היומי. הם עשו זה בשיתוף עוז והדר, והציורים שם שאני מזכיר כל פעם, זה הציורים שמופיעים בסוף הגמרה הזו, מאורות דף היומי. בהזדמנות זו הייתי רוצה גם להודות לאלה שמפיצים את השיעור, בראשם הרב יאיר כהן מצפת, שעושה חיל וימש משתדל מאוד מאוד בעבור השיעור. מי שרוצה להתווסף לשומעי השיעור יכול להתקשר אליו, מספר טלפון זה 054-824-7014. אני חוזר, 054-824-7014. בהזדמנות הייתי רוצה גם כן להודות מאוד מאוד לידיד שמעולם לא ראיתי, מעולם לא הכרתי, רבי דניאל סימנטוב, שהבנתי שהוא ממש עושה חיל, מפיץ לרבים רבים את השיעור הזה בכל מיני דרכים שונות ומגוונות. לא ראיתי אותו מעולם, אבל הוא עושה חיל מאוד מאוד למען הפצת התורה. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישלם להם גמולם הטוב, יזכו לרוות נחת לקדושה מכל יוצא חלציהם, ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבם לטובה, לברכה, זכות התורה תעמוד להם בכל מכל כל, אמן. עירובין דף י' א', סוגיה מתחילה בי' עמוד ב' למטה. אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10 אינו צריך למעט. כלומר, למד במשנה שאם המבוי הזה הוא רחב יותר מ-10 אמות, הרי צריך למעט אותו. אבל אם יש לו צורת הפתח, אז לא צריך למעט, צורת הפתח מתירה. אומרת הגמרא, אשכחן צורת הפתח דמהניה ברוחבו. למדנו כאן שצורת הפתח מועילה לגבי מבוי שהוא רחב. למדנו גם והמלטרה דמהניה בגובהו. למדנו שאם הקורה הניחו אותה במבוי למעלה מ-20 אמה, זה פסול. זה פסול. אבל אם הקורה הזו לא קורה פשוטה ורגילה, אלא היא עשו לה המלטרה. מה זה המלטרה? קינים, שובחים, שליונים בתוך המלטרה הזו. יש מסבירים הכוונה שובחים ממש, יש מסבירים שעשו ציורים כעין שובחים. על כל פנים, הקורה הזו היא קורה שמושכת את העין, אז זה מועיל, אבל פי שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, זה קשר. שואלת הגמרא, איפקה מאי, מה הדין אם הקורה הזו, הוא עשה לה מלטרה, אבל זה במבוי שהוא רחב יותר מ-20 אמה, האם זה מועיל או לא? וכן להפך, התיקון שאמרנו, לגבי מבוי שהוא רחב, אמרנו שאם יש לו צורת הפתח זה מועיל. מה הדין, האם האדם עשה צורת הפתח, אבל לא, המבוי הוא לא רחב, אבל הוא עשה את זה במבוי שהוא מאוד גבוה, גבוה למעלה מ-20 אמה, והוא עשה שם צורת הפתח, האם התיקון הזה צורת הפתח מועיל לעניין הגובה או לא? אומרת הגמרא, זה בריתא מפורשת, תשמע, דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט. אומרת הברייתא, ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט. אם כן, למדנו מכאן שצורת הפתח מועיל גם לעניין גובה. שואלת הגמרא, חוזרת על סיום השאלה הקודמת, המלטרה ברוחבו מאי, האם המלטרה אותה קורה נאה שיש בה מלטרה, האם מועילה גם למבוי שהוא רחב או לא? תשמע, דתניא, כתוב ברייתא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט. ועוד פסול, הרחב, מבוי שהוא רחב יותר מ-10 אמות ימעט. משיכה ברייתא ואומרת, ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט, למרות שהוא רחב יותר מ-10 צריך למעט, ואם יש לו המלטרה אינו צריך למעט. מה אליו? מה שכתוב יש לו המלטרה אינו צריך למעט, זה חוזר על הספר, על מה שכתוב, הרחב מ-10, אם מבוי הזה הוא רחב מאוד, אם יש לו מלטרה לא צריך למעט. דוחה הגמרא, לא, הרשע. הרי התנא נקט ברשע שני פסולים, ובספר הוא אמר שני היתרים. אז ייתכן שההיתר הראשון חוזר על האיסור האחרון, מה שנקרא היום בספרות אומרים 1, 2, 3, 4. 3 חוזר על מה שסמוך לו, על מספר 2, ו-4 חוזר על מספר 1. כן? זה נקרא במאי דסליק פתח. התנא אמר מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, עוד פסול הוא אמר רחב מ-10 ימעט, ועל הפסול האחרון רחב מ-10 הוא אומר אם יש לו צורת הפתח אני לא צריך למעט, ועל הפסול הראשון הוא אמר אם הוא גבוה אז הוא אומר אם יש לו מלטירה אני לא צריך למעט, אבל לעניין מבוי שהוא רחב מועיל המלטירה או לא אי אפשר להכריע מכאן. טוב, אז לא הכרענו. מתנה להרב יהודה לחייה בר הרב כמה דירב אינו צריך למעט, אמר להתניה צריך למעט. רב יהודה היה מלמד את חייה בנו של רב ליד אביו. שנה לו את המשנה שלמדנו, שאם יש צורת הפתח למבוי, אף על פי שהמבוי הזה רחב, בכל זאת הדין הוא בזה שאינו צריך למעט. אמר לו רב, לא, הגרסה לא נכונה. תשנה לו את המשנה, אם יש צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10, צריך למעט, כן צריך למעט. כלומר, בכל אופן, צריך למעט. יש כאן רשי מעניין. רשי כותב, התניה צריך למעט, אפילו יש לו צורת הפתח. מה רשי בא לחדש? הרי זה מבואר לידיעה, זה הנושא שלנו, באופן שהוא רחב יותר מ-10 אמות. מה הדין בדבר הזה? אפילו באופן שהוא, יש לו צורת הפתח. מה רשי בא לחדש? אם תאמר, מפני שלא ידענו על מה הגמרא חוזרת, אם ככה, אז רשי צריך לעמוד בשורה לפני זה. מתנה לרב יהודה לחייה ברב כמדי רב אינו צריך למעט, שם היה צריך לומר, אם יש לו צורת הפתח. אלא, רשי הוקשה לו קושיה. לפי רב שמפרש, שסובר, שצריך למעט, אם כן, מה זה הלשון, אם יש לו צורת הפתח, אבי שרחם מעשר נוצח למעט, וכי אם אין לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. קל וחומר צריך למעט. לכן רשי פירש, את נהיה צריך למעט אפילו יש לו צורת הפתח. כלומר, הלשון אם יש לו פירושו אפילו. מצאינו דבר כזה בתורה, בסוף פרשת מסעי. שמה באו שבט מנשה, והתלוננו לפני משה רבנו, וידברו לפני משה, לפני הנשיאים, על אלה בנות צלופחד. אמרו, אדוני צועה בהשם לתת נחלת צלופחד אחים לבנותיו. עכשיו, והיו לאחד בני שבטי בני ישראל לנשים, ועידי כך נגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורה נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, לא עזור כלום. ונוספה נחלתן, נחלת המטה שתהיה להם, ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן. מה הכוונה, ואם יהיה היובל, אז מנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן. אם יהיה היובל, יגרע. ואם לא יהיה היובל, לא יגרע. קל וחומר. אלא הכוונה, אפילו אם יהיה היובל, עדיין יגרע נחלתן. ככה מפרש שם רשי. אז זה מה שרשי התכוון לפרש לנו כאן. רשי אומר, לפי דעת רב, מה הכוונה, אם יש לו צורת הפתח, אפילו יש לו צורת הפתח. זה מה שוכשל רשי, וזה מה שרשי תרץ. נמשיך את הגמרא. אמר רב יוסף, מדברי רבנו רב, שאמר שהצורת הפתח זה לא מועיל לבטל את האיסור שמה שהפתח רחב יותר מ-10, נלמד מכאן הלכה נוספת לגבי חצר. חצר שרובה פתחים וחלונות אינה ניתרת בצורת הפתח. מה היא טעמה? הועיל ויותר מ-10 אוסר במבוי, ופרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר. מה יותר מ-10 האוסר במבוי? אינו ניתר בצורת הפתח. אף פרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר אינו ניתר בצורת הפתח. הוא אומר, תסתכל. צורת הפתח לכאורה זה דבר שאמור להתיר. זה דבר שאמור לעשות כאילו המקום סגור וחתום. אבל זה לא נכון. הנה, אם יש פתח של מבוי ויש לו צורת הפתח, זה לא מתיר אותו. לכן אם הפתח הזה רחב יותר מ-10, זה לא עוזר. צריך למעט, כך אומר לנו רב. אם כן, גם לגבי חצר. אם יש שם הרבה פתחים וחלונות, עד כדי כך שנהיה הפרוץ, הפתוח, יותר מאשר העומד, יותר מאשר הקירות הסגורים. בחצר דבר כזה זה פסול. אבל אם, למרות שגיל לך יש פה צורת הפתח, לא, זה לא מועיל. כי צורת הפתח לא מתירה את האיסור של המבוי, אותו דבר צורת הפתח לא מתירה את האיסור של פרוץ המרובה על העומד לגבי חצר. הגמרא דוחה. מה ליותר מעשר האוסר במבוי, שכן לא התארת בו אצל פסי ביראות לרבי מאיר? תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, שכן התארת אצל פסי ביראות לדברי הכל. מעת הגמרא אפשר לדחות את הלימוד. כי הדין הזה של רחב יותר מעשר זה איסור חמור מאוד. לעומת זה, האיסור של פרוץ מרובה על העומד הוא לא כל כך חמור. ולכן ייתכן שאת האיסור הזה, צורת הפתח יכול להקל בו. מה שאין כן, האיסור של רחב יותר מעשר זה איסור חזק. ולכן צורת הפתח לא מתירה בו. ככה גמרא דוחה. מה הוכחה שזה איסור חזק יותר מזה? יש לנו כלל, דבר שנקרא פסי ביראות. הולכי דרכים, דיברנו על זה גם אתמול, איך ישתו בדרך מים? הולכים שבועות בדרך, איך ישתו מים? עשו להם חכמים, היו חופרים להם בורות מים באמצע הדרך. זה היה מיועב של עוברים ושבים. אותם בורות נחשבים כרשות היחיד. למה? הבור מים האל הזה, העומק שלו יותר מ10 טפחים, ורחב יותר מ4x4, רשות היחיד לכל דבר. כשאדם מוציא מתוכו מים, מוציא החוצה כדי להשקות לבהמתו בשבת, הרי שזה נחשב מוציא מתוך רשות היחיד לדרך בחוץ, לרשות הרבים. אז זה איסור, הוצאה מרשות לרשות. מה עשו חכמים? אמרו, בוא ונתיר להם עידה שיעשו ב4 הזוויות, מחיצות קטנות, זוויות. מה זה זווית? בכל זווית יעשו שם 2 עמודים. עמוד לימין ועמוד לשמאל. צורה של זווית. כל עמוד הגודל שלו אמה. אז יוצא שברוח מזרח יש לך בסוף, יש שם עמוד אחד מכאן אמה, ובסוף צד מזרח עמוד אמה. ואותו דבר בצד דרום. יש לו שם אמה מכאן ואמה מכאן. כל עמוד זה בעצם בצורה של זווית. ככה מ4 זוויות. מי שרוצה יכול לראות תמונה מספר 126. עכשיו כמו שאנחנו רואים, בין עמוד לעמוד יש מרחק גדול מאוד. אף על פי כן, זה מותר. למרות שהיא תסתכל כמה מרחק, רבי מאיר אומר, אם יש מרחק בין העמודים עד 10 אמות, מותר. וכמה בסך הכל שני העמודים האלו בכל צד? בסך הכל 2 אמות, אמה מכאן ואמה מכאן, בכל רוח. אז 2 אמות, לעומת זה, הפתוח זה 10 אמות. הפרוץ מרובה על העומד, אף על פי כן זה מותר. לעומת זה, מה הדין אם הפתח הוא יותר מ10 אמות? אומר רבי מאיר, זה אסור. כן, רואים מכאן שהפרוץ מרובה על העומד זה איסור קל, היתרנו אותו בפסי ביראות. לעומת זה, האיסור של יותר פתח שיותר גדול מ10 הוא חמור שלא היתרנו את זה בפסי ביראות. טוב, אז אם כן, הגמרא דחתה את הלימוד של רב יוסף. אבל הגמרא עכשיו רוצה להביא לו ראיה מתוך ברייתא. למה מסייע לה? כתוב בברייתא, דפנות הללו, אם יש כותלים כאלו, דפנות כאלו, שמה? שרובן פתחים וחלונות. אמר פי כן, מותר לטלטל שם, אז נחשב דופן. ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. אומרת הגמרא, אתה סותר את עצמך, שרובן סלקא דעתך. אם אתה אומר שרובם זה פתחים וחלונות, אז אם כן, יוצא שזה הרוב פרוץ, איך אתה מסיים, ובלבד שעומד מרובה על הפרוץ? אלא אמא שריבה בהן פתחים וחלונות, בלבד שעומד מרובה על הפרוץ. הכוחנו לומר שצריך לגרוס אחר משנה. הדפנות הללו, דפנות כאלו, שריבה בהן, עשה בהן הרבה, פתחים, חלונות, לא משנה, מותר, ובתנאי שיעומד מרובה על הפרוץ. לכאורה למה צריך שיעומד מרובה על הפרוץ? העיקר, הרי יש פה חלון, אז זה כולו צורה של פתח, יש לו ככה סגור מארבעת הצדדים, יש שם הרבה פתחים, בסדר? יש שם צורת הפתח בכל פתח, אז למה צריך שיעומד מרובה על הפרוץ? רואים מכאן שצורת הפתח לא מתירה אם הפרוץ מרובה. זה בדיוק ההלכה שאמר רב יוסף. הגמרא דוחה גם את זה. אמר רב כהנה, כי תניא ההיא בפתחי שמאי. מה שאמרנו שם, שפתחים שרובה, שפנות הלל שרובן פתחים וחלונות מותר, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, מדובר שהפתחים הללו אין להם צורת הפתח. לכן התנה הצריך שם שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. זה פתחי שמאי, כבר נסביר מה זה. בפתחים שם אין צורת הפתח, ולכן צריך שיעומד מרובה על הפרוץ. אבל אילו באמת היה שם צורת הפתח, ייתכן שהיה מותר אף על פי שהפרוץ מרובה. שואת הגמרא, מה זה פתחי שמאי? פליגי בה רב רחומי ורב יוסף. אחד אמר דלית להו שקפה, ואחד אמר דלית להו תקרא. אחד אמר שאין להם משקוף. היום אנחנו תמיד קוראים משקוף, זה יש שתי צדדים, והמשקוף נמצא מלמעלה. אבל הגמרא אומרת כאן שקפה, הכוונה היא שאין לו את המזוזות. כלומר משני הצדדים, שני הצדדים, זה לא עומד בקו ישר. אומר רש"י, שיש לבנה אחת נכנסת, לבנה אחת יוצאת. כאילו פתחו כזה את הפתח, היה איזה קיר, ושברו שם כמה לבנים כדי לעשות פתח. וממילא יוצא שיש לבנה קיימת, לבנה נמצאת. אז אין פה צורת פתח טובה. למה נקרא המקום הזה פתחי שמאי? אומר רש"י, פתחים שוממים. כי זה פתחים מקולקלים, חוסרים תיקון. חוסרים תיקון. מי שרוצה יכול לראות זה בתמונה מספר 84. ואחד אמר דלית להו תקרא, מדובר כאן שאדם הזה עשה גדר כמו גדרות של חצרות. זה גדר, אין שם תקרה. אז יש גדר, אפילו יש כמו, הגדר מסתיים בצורה ישר, אבל באמצע יש חתך את הגדר, ואין למעלה תקרה, כי זה לא כמו משקוף, זה רק גדר כזו, אז אין תקרה באמצע. ולכן מלא זה בסדר. זה תמונה מספר 85. אז שקפה, תמונה מספר 84, לתלו תקרא כמו תמונה מספר 85. אומרת הגמרא, אז למדנו עקוב פנים למעלה, שאמר לנו רב, שמבוי שהוא רחב יותר מ-10 אמות, לא מועיל לו צורת הפתח, אלא בכל אופן צריך למעט אותו. אומרת הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר לה להדי רב, דאמר רבין ברב דאמר רבי יצחק, מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן, שנעץ 4 קונדסין ב4 פינות השדה, ומתח זמורה עליהם, ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לעניין כלאיים. מה פירוש? הוא מספר בשם רבי יצחק, זה מורה ישראלי, שמעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן, שהוא היה לו שדה, והוא לקח 4 עמודים, זה 4 קונדסים, 4 עמודים ב4 פינות השדה, ומתח זמורה עליהם. לקח זמורה, זמורה זה ענף של עץ גפן. הענפים של עץ הגפן הם מאוד 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 ארוכים, מאוד 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 ארוכים. לקח אותם ונעץ אותם מעל גבי אותם הקונדסין, מעל אותם עמודים. בעצם מה הוא עשה פה עכשיו? צורת הפתח. צורת הפתח, 4 עמודים ועליהם חוט מכל הכיוונים. והתירו לו חכמים לעניין כלאיים. אמרו לו חכמים, יש לנו כלל. כתוב פסוק, לא תזרע כרמך כלאיים. כלאיים פרושה של דבר, דבר מעורב. אבל יש לנו כלל. אם האדם נטע פה קרם, יש גדר, ליד הגדר בדיוק מהצד השני הוא רוצה לנטוע חיטה. למרות שבוודאי השרשים למטה מתחברים, והם יונקים זה מזה, אף אחד זה מותר. כיוון שיש גדר, היא מפרידה. הגדר המפרידה זה אומר בעצם שאין ערבוב. אתה רואה, זה נפרד מזה, אף על פי שהיניקה מתערבת למטה, זה לא משנה לנו. באו חכמים ואמרו, כיוון שיש פה צורת הפתח, זה נחשב מקום נפרד, ולכן אתה יכול לזרוע כאן ירקות, כאן כרם, ואין בזה איסור של כלאיים. עכשיו יש לזה המשך. אמר יש לקיש, כדרך שהתירו לו רבותינו חכמים לעניין כלאיים, כך התירו לו עין שבת. אם יש פה צורת הפתח, מותר בעצם לטלטל בתוך ארבעת הקונדסים האלו. למה? כי כל זה נחשב כמו מחיצות. רבי יוחנן אמר, לכלאיים התירו לו, לעניין שבת לא התירו לו. רבי יוחנן אומר, לגבי כלאיים באמת זה החלו חכמים, שזה יחשב כמו מחיצה. אבל עניין שבת, צורת, זה לא, צורת הפתח הזו לא מועילה וזה אסור. במה יעסקינן? אלי מה מן הצד, והאמר רב חסדה, צורת הפתח שעשאה מן הצד, לא עשה ולא כלום. איך היה מדובר שם? איך הוא שם את הזמורה הזו שם? אם הוא שם את הזמורה הזו לא מעל, אתם יודעים, צורת הפתח, איך יש פתח? איך עושים משקוף? יש לך עמוד מימין, עמוד משמאל, והמשקוף מעליהם ממש. לעומת זה, אדם כשקושר חבילה, הוא קושר אותה מהצד. היום יש כאלה בסוכות, עושים חבלים. איך עושים חבלים? לא מעל העמוד, אלא מהצד של העמוד. כלומר, אומרת הגמרא, אם כאן מדובר, שהוא שם את העמוד ואת החבל, את הזמורה, הוא לא קשר מעל העמוד, אלא קשר אותה מהצד. מי שרוצה יכול להסתכל בתמונה מספר 87, זה מובן מאליו, אבל מי שרוצה יכול להסתכל בתמונה מספר 87. אומרת הגמרא, אם ככה, הרי אמר רב חסדה, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום. צורת הפתח מועילה רק אם הוא עשה את זה מעל שני העמודים. אז אם כן, איך זה יכול להיות שהתירו אפילו עין כלאיים? זה לא מועיל כלל? אלא ודאי מה מדובר כאן, שאותו אחד שם את אותה זמורה על גבן, מעל גבי הקונדסין, על העמודים. ואם כן, בואו נסתכל עוד שאלה אחת צריכים לברר. ובמאי, אלי מה בעשר, אם מדובר כאן שהפתח הזה היה בין עמוד לעמוד לא יותר מעשר אמות, בהלי מה רבי יוחנן בשבת, לא. וכי בזה רבי יוחנן יגיד שצורת הפתח לא מועילה אפילו בפחות מעשר אמות, הרי ודאי שזה מועיל. אלא לאו ביותר מעשר, אלא הכהן לומר שכאן בין עמוד לעמוד היה יותר מעשר, ולכן היה ויכוח. לפי דעת ריש לקיש, צורת הפתח יותר מעשר מועיל, ואילו רבי יוחנן סובר שצורת הפתח יותר מעשר לא מועיל, וכדעת רב שאמר, אבל פי שיש צורת הפתח, אם זה יותר מעשר ימעט. אם כן, מכאן למדנו שרבי יוחנן סובר כדעת רב. הגמרא דוחה, לא, לעולם בעשר ומן הצד, ורב חסדה כמפלגה. דוחה הגמרא, אין ראיה. אפשר לומר שבעצם המקום הזה, הקנה הזה, אותה זמורה, היא לא הייתה מעל הקנים, אלא היא הייתה מהצד של אותם עמודים. ואם כן, במה נחלקו? נחלקו שמה לגבי האם באמת כאשר אותו צורת הפתח, זה לא נמצא למעלה אלא מהצד, האם זה מועיל או לא מועיל? לפי דעת רב חסדה אמר שזה לא מועיל. אבל רבי יוחנן אמר, תראה, לגבי שבת חמורה באמת זה לא מועיל. אבל לכלאיים אפילו צורת הפתח מועילה. למה? כי כלאיים יותר קל מעניין שבת. ואילו ריש לקיש לא מסכים בכלל לסברת רב חסדה. הוא אמר, אפילו עניין שבת, צורת הפתח שעשאה מן הצד מועילה. טוב, עד כאן. עכשיו, הגמרא רוצה להקשות מדברי רבי יוחנן וריש לקיש, שהם סותרים דברי עצם במקום אחר. ורמי דריש לקיש את ריש לקיש. ורמי דרבי יוחנן דרבי יוחנן דריש לקיש את ריש לקיש. דאמר ריש לקיש ומרבי יהודה ברבי חנינה, פאה מותרת לעניין כליים, אבל לא לשבת. ורבי יוחנן אמר, כמחיצות לשבת דלה, כך מחיצות לכלאיים דלה. גמרא אומרת, אמר יש לקיש משום רבי יהודה ברבי חנינה. פאה, מה זה פאה? אישה שיש לה שיער של הדליל. הגמרא מסכת שבת אומרת, אז כאשר היא שמה את המטפחת ראש על הראש שלה, אז רואים את כל הגולגולת שלה. זה נראה מצומק, לא נאה. אז מה היו עושים? היו לוקחים שיער של בהמות או שיער של חברתה, והיא קולעת את זה עם השיער שלה, ככה שכאשר היא שמה מעל זה את הכיסוי ראש, אז זה לא נראה שלא רואים את הגולגולת, אלא רואים שיער ככה מתפחת שקצת יותר מלאה. אז כל דבר של קליעה, זה מכונה בשם פאה. אז מה הכוונה פה אצלנו? אדם שלקח איזה זמורה, וקלע אותה מקונדס אחד לחברו. כמו בקיצור, כמו שאמר למעלה, אדם שם ארבעה קונדסים כאלו, ושם שמה איזה זמורה, עשה איזה חבל, מקונדס, מעמוד אחד לחברו, מעמוד אחד לחברו. כמו המקרה שאמרנו מקודם. ריש לקיש אמר בשם רבי חנינה, רבי יהודה ברבי חנינה, לעניין כלאיים זה מתיר, לעניין שבת זה לא מתיר, זה סותר דבריו. מקודם הוא אמר שגם לעניין שבת זה מותר. עוד קושיה. למעלה רבי יוחנן אמר, זה מועיל לעניין כלאיים, לעניין כלאיים על כל פנים. כאן רבי יוחנן אומר, כמו שזה לא מועיל לעניין שבת, כך לא מועיל לעניין כלאיים. מתם רבי שלמה דרש לקיש, דרש לקיש, לא קשיה. הדי דה, הדי רבי. ריש לקיש שר את הרץ, הוא אמר מפורש, הוא אומר את הדברים בשם רבי יהודה ברבי חנינה. אז כלומר, הוא דעתו האישית שמועיל גם לשבת וגם לכלאיים. רק הוא אומר, רבי יהודה ברבי חנינה סובר שמועיל רק לכלאיים ולא לשבת. דרך אגב, לא כוונה שרבי יהודה ברבי חנינה זה רבו ממש. אלא, כיוון שהוא אמר את זה בשם חכם הזה, הגמרא קורא לזה הדרבה. ככה כותב מרן ביבין שמועה, שלפעמים החכם, הגמרא אומרת הדרבה, ולא כוונה רבו ממש, כוונה רבו בעניין זה. משיכה הגמרא ואומרת, אלא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן כאשר, רבי יוחנן לא הביא שמועה בשם מישהו, לא אומר את דבריו. אז למעלה הוא אמר שלעין כלאיים זה מועיל, כאן הוא אומר שגם לעין כלאיים זה לא מועיל. מתגמרא, היא אמרת בשלמה התם על גבן, החם מן הצד, שפיר. אלא היא אמרת אידי ואידי מן הצד, מה יקל לממר? מתגמרא, בשלמה אם תאמר שלמעלה היה מדובר שזה היה ממש על גבי הקונדסין. ולכן רבי יוחנן אמר שזה מועיל על כל פנים לעניין כלאיים. אבל לעניין שבת זה לא מועיל, ואם כן לפי זה יוצא לנו, אנחנו זוכרים שאם כן רבי יוחנן סובר כדעת רב, אז זה טוב. אבל אם תאמר לי שגם למעלה רבי יוחנן מדבר מהצד, ואף כן הוא אמר שלעניין כלאיים על כל פנים זה מועיל, ואם כן גם פה מדובר מהצד, אז למה הוא אומר שאפילו לעניין כלאיים זה לא מועיל, רבי יוחנן סותר דבריו? מתרץ הגמרא, לעולם ידי וידי מן הצד, התם בעשר, החה ביותר מעשר. שתיהם היה מהצד, אם זה היה מלמעלה, זה היה מועיל בכל אופן, אולי אפילו יותר מעשר, זה היה מעט נגד דעת רב, יכול שכך סובר רבי יוחנן. אלא שכאן זה היה מהצד. וכיוון שכך, אומר רבי יוחנן, לעניין כלאיים, אפילו שזה מן הצד, זה מועיל. אבל בתנאי, לעניין כלאיים, לעניין כלאיים זה מועיל. אבל בתנאי שהפתח הזה לא יותר גדול מ-10 אמות. אבל אם זה גדול יותר מ-10 אמות, כיוון שהפתח הוא מן הצד, כיוון שאותו המשקוף הוא לא נמצא מעל הקונדסים, אלא מהצד שלהם, זה לא מועיל יותר מ-10 אפילו לעניין כלאיים. אמנתי אמרה דשנה לן בין 10 ליותר מ-10, מאיפה ילמד שאפילו לגבי כלאיים יש לנו הבדל בין 10 ליותר מ-10 כאשר זה מן הצד? אומרת הגמרא דה, שהרי אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, לא כך היה מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה. ואף על פי שבקי רבי יהושע בלכות כלאיים, כל זאת שאל אותו שאלה את רבי נורי, מה הוא שאל אותו? מצא אותו את רבי יוחנן בן נורי שיושב בין האילנות, ומתח זמורה מאילן לאילן, ואמר לו רבי, אתה עכשיו זה לא המעשה כאן, אבל אני רוצה לשאול, אם היה דוגמה כזאת, אם היה כאן גפנים, מה הוא לזרוע כאן? אם היה כאן גפנים, ואדם הזה רוצה לזרוע מחוץ לצורת הפתח הזה, מבחוץ, שמה, כליים, מה הדין בזה? אמר לו רבי יוחנן בן נורי, אם בעשר, אם יש בין עמוד לעמוד עד 10, מותר, אבל ביותר מ-10, אסור, ככה ענה לו רבי יוחנן בן נורי. אומרת הגמרא, אם כן, במה עסקינן? אלי מה, שאותה זמורה, זה היה על גבן ממש, כמו צורת הפתח הטובה, יותר מ-10 אסור, והרי שאין בריתה, היו שם קנין הדוקרנין. מה זה קנין דוקרנין? עמוד שלמטה הוא חד, ואז הוא תוקעים אותו ככה לתוך האדמה. ועשה להן פאה מלמעלה. פאה, כבר הסברנו, הכוונה היא משהו, זה חבל כזה קלוע, שעשה אותו מעל הקנים הללו, אפילו ביותר מ-10 מותר. ואם כן, למה רבי יוחנן בן אוריה אמר לו שרק עד 10 מותר? אלא לאו מן הצד, שזה לא היה מעל העמודים, אלא רק מהצד. וכאמר לו רבי יוחנן בן אורי, ב-10 מותר, יותר מ-10 אסור. שמע מינה, אומרת הגמרא, נכון, זו הוכחה נכונה. אם כן, מה סיכמנו כאן את הדברים? אומרת הגמרא, אין ראיה שרבי יוחנן סובר כדעת רב, שצורת הפתח לא מועילה לעניין שבת, אם זה רחב יותר מ-10. אז במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? נחלקו כאשר צורה, כאשר האדם עשה שני עמודים, אבל את המשקוף מלמעלה לא שם אותו מעל, אלא הוא שם אותו מהצד. לפי רב חסדא זה לא מועיל כלל. לפי רבי יוחנן זה מועיל לעניין כלאיים, אבל לא מועיל לעניין שבת. ולפי דעת ריש לקיש זה מועיל אפילו לעניין שבת. וגם בדעת רבי יוחנן, אם זה מן הצד, יש לנו חילוק. רפי רבי יוחנן, יש לנו חילוק בדבר הזה, אם זה יותר מ-10 או שזה פחות מ-10. עד 10 זה מועיל, אבל יותר מ-10 גם לעניין כלאיים זה לא מועיל, אם זה מהצד אם זה מלמעלה. בכל אופן זה מועיל אפילו ביותר מ-10 לעניין כלאיים. גופה, אמר רב חסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד, לא עסק ולא כלום. אומרת הגמרא, עכשיו אני רוצה להביא כמה, שתי אמרות של רב חסדא. רב חסדא אומר, אם אדם עשה צורת הפתח, כמו שאמר למה שעשה אותו מהצד ולא מעליהם, אז זה לא מועיל. ואמר רב חסדא, צורת הפתח שאמרו, צריכה שתהיה בריאה כדי להעמיד בה דלת, ואפילו דלת של קשים. צורת הפתח לא שעשה דבר, ישים חוט מימין וחוט משמאל, לא. אלא צריך שיעשה את זה משהו חזק. שיהיה באמת יכול להחזיק, יכול אפשר לשים שם דלת, אפילו דלת שעשויה מקש, אבל דלת. ממשיכה הגמרא אומרת, אמר יש לקים שמשום רבי ינאי, זה רבו של רבי יוחנן, צורת הפתח צריכה היכר ציר. מהי היכר ציר? אמר רביה, אבקתה. יש לקים שאומר, כשאדם עושה צורת הפתח, עושה משקוף עמוד מימין ועמוד משמאל ומשקוף מלמעלה, צריך גם לעשות למטה היכר ציר. מה זה היכר ציר? אבקתה, מה פירוש? היום כל הדלתות שלהם נמצאים מהצד. הדלתות שלהם פעם היו שונים. מי שקונה איזה ארונות מפלסטיק של קטר וכיוצא בזה, יכול האדם לראות, יש כאלה דלתות שיש להם פשוט איזה פין כזה מלמעלה, איזה כמו מסמר כזה מלמעלה, כמו מסמר מלמטה, ובתוך הדלת למטה אתה יכול לראות כאילו חור כאן וחור למעלה, והדלת, אותו בליטה, אותו מסמר נכנס למטה ונכנס למעלה, וככה הדלת נפתחת. אז אותו החור הזה שלמטה זה נקרא היכר ציר, מקום ששם נכנס, שם אמור להיכנס החור שבציר בדלת. הגמרא אומרת, לא שצריך להיות ציר שיש שם דלת ממש, אבל מספיק שיהיה היכר ציר. חור כזה שאפשר לשים, שתקין שם דלת. השכחינו, מצא רבחה בנו של רביה, מצא את תלמידי רבשי, אמר להם, האם אמר מור? רבשי אמר משהו בצורת הפתח? אמרו לו, לא אמר ולא כלום. תנה, צורת הפתח שאמרו, קנה מכאן וקנה מכאן, עמוד מכאן ומכאן, וקנה על גביהם. שאת הגמרא, האם צריך דווקא שהם יגעו במשקוף שעליהם, או לא צריך שיגעו? רב נחמן אמר, אין צריכים לגע. ורב ששת אמר, צריכים לגע. הוא מספר את הגמרא, רב נחמן היה חתנו של ראש הגולה. עזר רב נחמן, ועבד עובדה בריש גלותה כשם עתה. הלך ועשה בביתו של ראש הגולה, יש שם איזה שטח שרצו להכשיר להתיר את התה בתוכו. עשה שם צורת הפתח, ואף על פי שהעמודים לא נגעו במשקוף שעליהם. אמר לו רב ששת, לשמה שלו, שנקרא בשם רב גדה, זיל שלוף שדין הוא. לך לשמה, תשלוף את העמודים האלה, תזרוק אותם. למה? הם עושים שלא כהלכה, הם מכשילים את הרבים. אז על שלף שדין הוא. הלך שלף אותם, עקר אותם, זרק אותם. מצאו אותו העבדים של ברש גלותה, חבשו אותו, יש להם כוח לאסור על פי החוק. לקחו אותו, הכניס אותו למאסר שם בביתו של רש גלותה. הלך רב ששת, גדול הדור, עמד שם על הפתח. אמר לו, גדה, פוקתה. אמר, תצא ותבוא. נפח ואתה, יצא ואתה, שמשים לא יכולים להגיד לו מילה לרב שעת. אשכחי רב ששעת, אחרי זה הוא מצא את רבה בר שמואל. אמר לו, תנים אור מידי בצורת הפתח, האם אתה שמעת איש חזה ברייתות שנראים על צורת הפתח? אמר לו, תנינה, שנינו. לפני שנקרא את ההמשך, רצוי למי שאין לו את הציורים, שיקח לעצמו מחברת חשבון. ויצייר לעצמו, יש גדר, ובתוך הגדר הזו אדם עשה פתח, אבל הפתח הזה בצורת קשת, בצורת עיגול, כמו שבעבר היו עושים. אנחנו יודעים, אם יש חצר שיש לה גדר ויש לה פתח עם משקוף והכל, חייב במזוזה. העניין כאן שהפתח הזה הוא עשוי בצורה של קשת, האם הוא חייב במזוזה או לא? אז מה אומרת לנו כאן הברייתא? כיפה, דהיינו פתח שעשוי בצורה של קשת, רבי מאיר מחייב במזוזה, זה נקרא פתח, וחכמים פותרים, ושווין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת. אומרת הברייתא, אם הפתח הזה לפני שהוא מתחיל להתעגל, קודם כל יש גובה בקו ישר 10 טפחים, ברוחב כמובן של 4 טפחים לפחות, אדם יכול להיכנס שמה, ורק לאחר גובה 10 טפחים מהרצפה מתחיל להיות עיגול של קשת, בוודאי שחייב הדבר הזה במזוזה. אלו דברי הברייתא. זה תמונה מספר 90. כמו שאמרתי, כדי לקחת מחברת חשבון ולספור, ספור לך 4 משבצות, זה כמו 4 טפחים, ותעשה לך עכשיו עיגול ובוא נראה. אמר אביי, הכל מודים אם גבוהה 10 ואין ברגלי השלושה, אם הפתח הזה הוא גבוה מלמטה עד הקודקוד של הפתח, יש 10 טפחים, אבל ואין ברגלי השלושה, דהיינו כבר מלמטה, עוד לפני שזה מתחיל לעלות, ממש מלמטה למטה כבר מתחיל הקשת, ויוצא בעצם שכבר בתחתית, בשלושה טפחים הצמודים לקרקע, כבר שמה אין רוחב של 4 טפחים מצד אחד של הפתח לצד השני, אין ברגלי השלושה, כלומר ברגליים של הדן, שלושה טפחים הסמוכים לקרקע, זה נקרא רגליים של הפתח, כבר שמה אין שמה רוחב של 4 טפחים, בוודאי שזה לא נקרא פתח. הנה מי עוד מקרה, אם יש ברגלי השלושה, אם למטה יש אמנם ברגליים, דהיינו שלושה טפחים מקרקעית האדמה, יש באותו גובה, יש רוחב של 4 טפחים. אבל מה הבעיה היא, שעד הקודקוד למעלה יש פחות מ10 טפחים, אין בגובה 10. זה נמוך יותר מ10. זה תמונה מספר 92. והמקרה הקודם זה תמונה מספר 91. בשני המקרים הללו ולא כלום, ודאי שזה לא נקרא פתח, לא שייך להיכנס מכאן. ומה נחלקו רבי מאיר וחכמים? כי פליגה ביש ברגלי השלושה וגבוהה 10 ואין רחבה 4. הכוונה היא שבלמטה מהקרקעית יש שלושה טפחים, שאתה רואה שהפתח הוא רחב 4 טפחים, אין בעיה. וגם מלמטה עד הקודקוד של הפתח יש גובה 10 טפחים. אז איפה פה הבעיה? הבעיה היא שהפתח לא לכולו, לא לכל גובהו יש 4 טפחים. אז בזה נחלקו. רבי מאיר סבר, חוקקין להשלים. יש פה קיר. הרי אפשר לסטט ולפתוח את כולו שיהיה ברוחב של 4 טפחים. אז רואים כאילו כבר סיטטת. ואילו ורבנן סברה, אין חוקקין להשלים, כיוון שעכשיו בפתח כאן אין מלמטה עד למעלה רוחב של 4 טפחים, אז זה לא שווה כלום. מי שרוצה יכול לראות תמונה מספר 93, בזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. אז מהו המקרה שאי אפשר בעצם לחקוק? אפשר להסתכל לראות זה בתמונה מספר 94. מה בעצם התמונה מראה לנו? שהגדר היא למשל נמוכה בגובה של 8 טפחים, כן? הגדר כולה היא בגובה 8 טפחים. והאדם הזה עשה שם באמצע, הוא חתך את הגדר, ומעל הגדר הוא פשוט עשה שמה קשת, הוא בנה איזה קשת מעל הגדר, ואז יוצר שיש פה בעצם למעלה אין מה לחקוק, אם תחקוק אז בעצם זה אוויר. זה אופן שמוסכם שבזבר זה מחלוקת. על כל פנים, מה ראינו כאן מדברי הברייתא הזו? למעלה, מה אומרת הברייתא? ושבין שאם יש ברגלי גובה 10 עוד לפני שזה מתחיל להתעגל, אז מה הדין? חייב דמזוזה. לכאורה, איך חייב דמזוזה? הרי המזוזות, הקו הישר, כאן זה בגובה 10. לאחר מכן, יש כאן קשת גדולה. כמו שמצוי בהרבה מקומות, הולך לציון רבי מאיר בעל נס למשל. אתה רואה איזה עמודים קשת, בישיבה כאן בכניסה יש עמוד ועמוד, ולאחר מכן נוצרת קשת. איפה בעצם התקרה? היא ממש למעלה. יש הפרש עצום בין העמודים לבין הגובה של התקרה, לבין המשקוף, כי הרי באמצע כל הקשת לא נחשבת כלום. אז התקרה היא למעלה, ואף פחן מה רואים מכאן? שזה חייב, במזה זה מוסכם לכל הדעות. אמר לו רב ששעת, אם ככה זה לא כמו שאמרתי, אבל אם השכחת להו, לא תמה להו לברש גלותה, ולמידי מהמתניתה דקיפה. אם תמצא אותם, אל תספר להם מכלל מהברייתא הזו, שלא יבואו ויתקפו, תגיד, אה, ראית, טעית. אלא, אל תגיד להם איזה כלום. אומר רבי חנן, אלא מה? אני יבוא ויחזור בי מעצמי, ככה מבאר רבי חנן. אני אגיד להם, טוב, מה שעשיתם אפשר להקיע בדבר זה, אבל אתה לא תגיד להם שלא הם יבואו ויתריסו בי. מתניתין, הכשר מבוי, איך אפשר להכשיר מבוי? בית שאומרים, גם לחי וגם קורא. בית הלל אומרים, או לחי או קורא, מספיק אחד מהם. רבי אליעזר אומר, להיין. דיין צריך לחי מצד ימין ולחי מצד שמאל. שום רבי ישמעאל אמר תמיד אחד לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400, יש מבואות קטנים, שהוא ניתר או בלחי או בקורא. על מה נחלקו? על רחב מ-400 ועד 10. שבית שמאי אומרים לחי וקורא, ובית הלל אומרים או לחי או קורא. אמר רבי עקיבא, לא, על זה ועל זה נחלקו, נחלקו בכל האופנים כולם. גמרא, לכאורה משנתנו שאמרה, הכשר מבוי, לחי וקורא, כל זה דלה כחנניה, דלה קטנה כמה? למה למדנו שקצת ההכשר שלהם? לפי דעת חנניה צריך דלת, לפי דעת תנא קמא צריך לחי וצורת הפתח, כי הגמרא הבינה שכאן מדובר הכשר מבוי בכל אופן. הגמרא מתרץ, אמר רבי יהודה הי קרמה, הכשר מבוי סתום, כיצד? דהיינו, למה לחנניה ותנא קמא בברייתא שם נחלקו לגבי מבוי שהוא מפולש, אבל כאן מדובר על מבוי שהוא סתום, דהיינו, מבוי שסגור משלושה צדדים, ויש לו פתח רק מצד אחד לרשות הרבים, שבזה בית שמאי אומרים לחי וקורא, ואתם אומרים רק לחי או קורא. בית שמאי אומרים, צריך גם לחי וגם קורא. אומרת הגמרא, האם נוכיח מכאן דקסאו רבית שמאי ארבע מחיצות דאורייתא, שמן התורה כדי חשב רשות היחיד ממש צריך ארבע מחיצות, ממש, לא ממש ארבע מחיצות לגמרי, אבל הכוונה היא שם של ארבע מחיצות, ככה מבאר תוס רבנו פרץ, כי אם כן, גם לחי וקורא לא מועיל. אבל הכוונה היא צריך כעין ארבע מחיצות, ולכן אמרו עד שיש שלוש מחיצות שלמות, במחיצה הרביעית צריך שיהיה לחי וקורא, שיראה ממש כעין מחיצה רביעית. הגמרא דוחה לה, לזרוק דהיינו לעיין איסור דאורייתא, שאדם שזורק שם החפץ, אז אפילו בשלוש ייתכן שהוא חייב. אבל לטלטל כדי להתיר לו איסור דרבנן, אז רק עד שיהיה ארבע מחיצות. לכן צריכו בית שמאי שיהיה שם גם לחי וגם קורא. ממשיכה הגמרא לשאול, למדנו המשך המשנה, בית הלל אומרים או לחי או קורא. הגמרא שואלת, לימה כסבר בית הלל שלוש מחיצות דאורייתא, ולכן לא התירו אלא עד שיהיה המבוי הזה סתום משלוש רוחות, ורק אז התירו בלחי ברוח הרביעית. כאילו בית הלל סוברים שמספיק מדאורייתא שתי מחיצות, אז אם כן לכאורה היו צריכים להתיר גם כאשר שתי מחיצות ובלחי ובצד ושני צדדים שיהיה בהם לחי בלבד. הגמרא דוחה, לא, לזרוך משתיים, לעניין דאורייתא מספיק אפילו שתי מחיצות. אבל לעניין טלטל להתיר גם למעשה לטלטל, יצריכו חכמים עד שיהיה שלוש מחיצות. לטלטל עד עיקה שלוש. וזה נקרא מבוי סתום, מותר לטלטל מדרבנן, כמובן כשתוספת של לחי או קורא. הרשב"א כותב שזה בגדר דחייה בעלמא שגורם דעת בית הלל, אבל הלכה, ודאי זה לא נכון, באמת דעת בית שמאי, דעת בית הלל, שצריך שיהיו שלוש מחיצות כדי שזה יחשב ברשותי יחיד בדיורייתא. כי רק דעת רבי יהודה לבדו סובר לחמן שמספיק שתי מחיצות כדי שיחשב רשות היחיד מדיורייתא. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.